ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום בבא מציע דף צדי ט. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט ונלמד. אם יש באפשרותכם להקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. תשימו לב, שיעורנו היום מתחיל במשנה בדף צדי ח' עמוד ב', בחלק התחתון של הדף, בשוליים תחת הכותרת נושא כתבנו, ממתי שואל מתחייב. דיברנו על כך שהשואל חייב גם באונסין, אבל ממתי. המבנה שאתם רואים מסביר את הפסוק הכפול, שבמשנה אנחנו נראה הבלטות של הביטוי אמר לו השואל או שאמר לו המשאיל. עכשיו המשנה: השואל את הפרה ושלחה לו הבעלים, המשאיל שלחה לו ביד בנו של המשאיל, ביד עבדו, ביד שלוחו, או ביד בנו, ביד עבדו, ביד שלוחו של שואל. ומתה, היא מתה בדרך. פטור. השואל פטור. אמר לו השואל, שלחה לי. היה כאן בקשה מפורשת מצד השואל. תשלח לי את הפרה. ביד בני, ביד עבדי, ביד שלוחי, או ביד בנך, ביד עבדך, ביד שלוחך. או שאמר לו המשאיל, הריני משלחה לך ביד בני, ביד עבדי, ביד שלוחי, או ביד בנך, ביד עבדך, ביד שלוחך. ואמר לי השואל, שלח ושלחה ומתה חייב. וכן בשעה שמחזירה. נסתכל ברש"י, חמש שורות מסוף העמוד, וכן בשעה שמחזירה, אם שלח השואל ביד בנו ועבדו או שלוחו, ביד עבדו ושלוחו של משאיל, לא יצא מרשותו של שואל עד שתבוא ליד המשאיל, ומתה בדרך חייב. אמר לו המשאיל, שלחה לי. או שאמר לו השואל, הריני משלחה וכו', ואמר לה המשאיל, שלח ושלחה ומתה, פטור. אנחנו רואים כשיש אמירה מפורשת מצד השואל או המשאיל עם הסכמת או אישור השואל, אז בדרך אל השואל זה כבר נחשב ברשות השואל. והמשנה, כפי שלמדנו עכשיו ברש"י, מציינת שבכן בשעה שמחזירה, שבעקבות אמירה מפורשת מצד אחד מהם, השואל או המשאיל, ואז הוא השואל שולח בחזרה ומתה, זה נחשב כבר ברשות הבעלים מהנקודה הזאת, מהאמירה המפורשת של אחד מהם. עכשיו אנחנו עוברים לדף צדי ט עמוד א'. הגמרא שואלת, מה שכתוב כאן במשנה, אגב יש גם חץ פה בשורה הראשונה בדף צדי ט, וחץ שלוש שורות מסוף צדי ח' עמוד ב', ביד עבדו חייב. אנחנו למדנו במשנה שאם הפרה נשלחה לשואל ביד עבדו של המשאיל ומתה, השואל חייב. יד עבד כי יד רבו. זה כלל, כלל ידוע, שעבד כמו, הוא נחשב כמו הרב, כמו אדונו. ואם כך, זה כאילו שהבעלים הולכים עם הפרה, למה שהשואל יהיה חייב? כך רשי בשורה הראשונה, ויעל עבדו חייב בתמיהה קטני, המלא השואל, שילחה לי ביעל עבדך, ושלחה לו, חייב השואל באונסיה, בדרך, והרי לא יצא מרשות המשיל, דיעל עבד כיד רבו, דמיה, והרי הוא כאילו הוליכה לו הוא, כאילו הבעלים עצמו הוליך את הפרה אל השואל, אז למה? שבשלב המוקדם הזה כבר השואל חייב עם מיתה הפרה. אמר שמואל, הגמרא ממשיכה, בעבד עברי. זה לא כמו שחשבנו שמדובר בעבד כנעני, שאז אנחנו אומרים יעד עבד כיד רבו. לא, מדובר בעבד עברי, יהודי שנמכר לשש שנים לעבוד אצל בעל הבית, דלא קני לגופי. בעבד עברי אנחנו אומרים שאין קניין הגוף, אז עליו לא אומרים יד עבד כיד רבו. רב אמר אפילו תימה בעבד כנעני, גם בכך אפשר להעמיד את המשנה, נעשה כאומר לי הקישה במכה והיא תבוא. רשי כותב, נעשה כלומר הקישה במקל והיא תבוא אחריי, היא לקח מי שעצתה מחצרו של בעלים, בין בלא שומר, בין על ידי שומר, עמדה ברשות שואל. למה? תשביד נפשי מי שתצא מרשותו, והרי היא קישה במקל עד אשר יצתה מביתו. הגמרא שואלת, מטיבי, יש כאן מקור תנאי שסותר מה שאמרנו, השואל הפרה ושלחה לה ביד בנו ביד שלוחו, זה כוונה של המשאיל, חייף ביד עבדו פטור. ורשי כותב ביאש, ושלחה לו ביד בנו של משאיל, שלחה משאיל לשואל, חייב השואל, תלוי אם מתה, וכגון שאמר לי, שלח לי ביד בנך. אבל כשמדובר ביד עבדו, וזה כאן נקודת הקושי, כתוב ביד עבדו פטור, גם אם אמר השואל, אמר שלחה לי ביד עבדך, אז, וזה בניגוד למה ש אמרנו מקודם, שביד עבד חייב. ממשיך הגמרא להבהיר את הקושיה פה. בשלמה לשמואל, לפי שיטת שמואל אפשר ליישב את המקורות. מתניתין שאמרנו שביד עבדו של המשאיל השואל חייב אם מתה בדרך, בעבד עברי. ובמקרה כזה זה לא כאילו הבעלים הלכו איתו. אמרנו מקודם אצל שמואל שעבד עברי לא קני לגופי, ולכן השואל חייב אם מתה בדרך, שהפרה הולכת עם העבד עברי של המשאיל. ברייתא שפטר את השואל בעבד כנעני, ואז חל הכלל יד עבד כיד רבו, וזה כאילו הבעלים הלכו עם הפרה ומתה בדרך, אין לחייב את השואל. אלא לרב קשיא, לפי רב לא רק ביד עבד עברי, גם ביד עבד כנעני יש לחייב את השואל. והוא הסביר כאומר, כאילו השואל אמר הקישה במקל ושהיא תבוא, אבל הבריתה אומרת שביד עבדו פטור, אם השואל פטור אם מתה בדרך. אמר לך רב, לא תימה, מה שהמשנה אומרת שהשואל חייב בעבדו של משאיל, אל תסביר כמו שאמרנו מקודם, נעשה כאמרי, אלא אימא באמר לי הקישה במקל והיא תבוא. אני רוצה להוסיף פה מה שהוספנו אצלנו בגמרות המסומנות בשוליים, לשון הריטב"א. סימן דהד הקטני שלח לי, שלח ביד עבדך, שאמר לי בפירוש, אמור לעבדך שיקישנה ותבוא. דאיתמר, השאילני פלטך. ויאמר לי, המשיל הבעלים שואל ביד מי, ויאמר לי, השואל אומר, הקישה במקל ותבוא. אמר רב נחמן הרב ברבוע, אמר רב, כיוון שיצאת ברשות משאיל ומתה, חייב. אז אנחנו רואים רב לשיטתו, שעל ידי האמירה הזאת, הקישה במקל ותבוא, ברגע שהפרה יוצאת מרשות המשיב, השואל נהיה חייב באונסה. נימה מסיילה, האם נוכל להביא סיוע לדברי רב מהמקור הבא? השילני פרתך. ואמר לי ביד מי? ואמר לי הקישה במקל והיא תבוא. כיוון שיצאת מרשות משיב ומתה, חייב. מעניין, זה לא רק ניסיון לסייע, זה בדיוק מה שרב אמר. אז ברור לכאורה שמכאן יש סיוע לדברי רב. ולמרבה הפלא הגמרא דוחה, כי בסופו של דבר הגמרא שואלת, נאמר מסייע, האם נוכל להביא את זה כסיוע? אז הגמרא אומרת לא. אמר רב אשי, אך במאי עסקינן, מה שכתוב פה, הקישה במקל, ואז השואל נהיה חייב, אך במאי עסקינן, כגון שהייתה חצרו של שואל לפנים מחצרו של משאיל. נתאר לעצמנו חצר שצד אחד גובל על רשות הרבים, וצד השני, נקרא לזה צד הפנימי, מחובר לחצר אחר, חצר שני, והחצר החיצוני הוא של הבעלים, וחצר הפנימי הוא של השואל. דכי משלחלה, כשהמשאיל משלח את הפרה ונגיד עומד מאחוריה, לאן היא תלך? ודאי להתם עזלה, היא ודאי תלך לשואל, לכיוון השואל. אנחנו נסתכל ברש"י, לפנים מחצרו של משאיל, שחצרו של משאיל פתוחה לרשות רבים, וחצר השואל לפנים ממנו פתוחה לחצרו של משאיל, שאין נכנסים ויוצאים לחצרו של שואל אלא דרך חצרו של משאיל. דהתה במקרה כזה סמכה דעתי דשואל, ועל כן הוא כמובן מקבל עליו אחריות. מה סמיכו דעתו? מי שיעמדו הבעלים לפניה להטוטה לצד חצרו של שואל, ומחי לה בחוץ ומכה את הפרה במקל, ודאי להתמריתה. והוא דמשבת שואל נפשי. אבל אם הייתה צריכה לבוא דרך רשות הרבים, אם נכון יש מכה את הפרה במקל, אבל אם מדובר במקרה כזה שהחצר של השואל אינו צמוד ככה לחצרו של המשאיל, אלא קודם כל הבהמה צריכה לעבור רשות הרבים ורק אחר כך מגיע לרשות השואל, במקרה כזה לעולם אי מלאך אפילו אמר לי אחי, גם אם השואל אמר הקישה במקל, לא סמך דעתי שיפקירנה המשאיל ולא שומר ולא שיבד נפשי עד שתבוא לידו, ולא מי שיצא מרשות משאיל. אז אנחנו חוזרים לגמרא ומזכירים לעצמנו, אין סיוע מהמקור הזה שהיה נראה מילה במילה במה שאמר רב, כי רב לא התייחס למקרה הזה שהחצר של השואל הוא מבפנים חצר של המאשים. הגמרא שואלת, אם על זה מדובר כפי שרב אשי מתאר, היא החימי למימרה. איזו חידוש יש בזה? זה פשוט שברגע שהוא יוצא מרשות המאשים, לאן הוא יוצא? הוא יוצא לתוך חצרו של השואל. אז פשוט שאם מתה השואל חייב. לא, צריכה. דעיקה גזייתה. רשי יש לו דרך שלו לפרש את זה, ונמצא ברטבה שהוא, הרטבה חולק. בכל אופן, אנחנו נסתכל ברשי. דעיקה גזייתה, שיש בחצר המשאיל זוויות ועוקצין, פינות כאלו שיכולה לסור שם ולהישמד במחבור. רשי מביא לשון לועזי שמשמעו מקומות מחבור או מעברים צרים. הרטבה הוא אומר שאותם גזייתה הם אינם של המשאיל אלא של אנשים אחרים. בכל אופן, הסבר שאמרנו של חצרו של השואל הוא מבפנים חצר של המשיל, מדובר שיש אותם גזייתה, מקומות מחבור, מסתור, שהבימה יכולה להיכנס להם. מהו דתימה לא סמך דתי דלמה קיימה הטה ולא עתיה עזלה להדיה? אולי השואל לא סומך על כך שהבימה תבוא אליו, אלא שה בימה תסתתר באותם מחבואים. כמה שמלן דסמחה דעתי. כעת נפנה לשוליים תחת הכותרת נושא, ושם כתבנו, אי משיכה קונה בשומרים, נפקא מינה בשואל שמשך חפץ, האם המשאיל יכול לחזור בו? הגמרא, אמר רב הונא, השואל קרדום מחברו, בקע בו, קנו, לא בקע בו, לא קנו. למי? אי למה לא עושים, כשאנחנו מדברים שהשואל קונה, לגבי מה? לגבי שכעת הוא מתחייב בעונשין? דהיינו, לפי רב הונא יצא שאם הוא משתמש בחפץ, אז אם קורה אונס לחפץ, אז השואל חייב. אם הוא לא משתמש בחפץ, הוא לא מתחייב בעונשין. האם כך הפירוש? מה ישנה פרה למשעת שאלה? גם אם הוא לא משתמש בפרה, אנחנו יודעים שהשואל פרה מחברו, השואל חייב בעונשין גם אם הוא לא משתמש בו. אז מה אומר רב הונא? מה כוונת רב הונא שה קניין תלוי בשימוש בחפץ, אלא לחזרה? וכאן הגמרא מסבירה, בקבו אם השואל השתמש בו, לא מצי אדר במשיל. המשיל לא יכול לבקש את הקרדום בחזרה, כלומר מיד. צריך להמתין עד תום תקופת ההשנה. לא בקבו, מצי משאיל הדר בי. במילים אחרות, לפי רב הונא, אין משיכה קונה בשומרים. בדרך כלל אנחנו מדברים על קניינים, ויש בין הקניינים השונים קניין משיכה. מה אומר? מה זה אומר שעשית קניין? זה אומר שבעניין של נגיד מקח וממכר, במשעת הקניין זה נקודת העל חזרה. המוכר לא יכול לבקש תביא לי בחזרה אם עשו קניין. כאן אנחנו אומרים בשומרים, כאן אנחנו נתמקד בשואל. אין משיכה קונה, זה אומר שהאי יכולת לחזור בו זה לא משעת המשיכה, זה לא כמו בקניינים רגילים. אז ממתי לא יכול לחזור בו? לפי רב הונא, משעה שהוא משתמש בו. וכעת אנחנו רואים משולשים, ובשוליים תחת הכותרת מבנה כתבנו דעות שחולקות על רב הונא, שאמר אין משיכה קונה. אז יש כאן משולש שמקדים את דברי רב עמי, והגמרא תגיד שרב עמי הוא חלוק על רב הונא, וגם בהמשך חמש שורות מסוף העמוד עוד הוא פליגה דרב אלעזר, דהיינו דברי רב הונא חלוקים על, גם על דברי רב אלעזר. הגמרא, ופליגה דרבי עמי, דאמר רבי עמי, המשאיר קרדום של הקדש מעל לפי טובת הנאה שבו, וחברו, מי שקיבל את הקרדום, מותר לבקע בו לכתחילה. כי ברגע שהוציאו את הקרדום ונתנו את זה להוא השני, הוא כבר נהיה חולין, אז אין כאן בעיה להשתמש בקרדום של חולין. נחזור על הדין עוד פעם של רבי עמי. מדובר פה שמישהו קיבל קרדום של הקדש בהשאלה, כתוב המשאיל קרדום של הקדש, יש כאן עבירה של מעילה. כמה צריכים לשלם על כך? הזה לפי טובת הנאה שבו, סכום מסוים, לא, הוא פחות משווי הקרדום עצמו, וחברו מותר לבקע בו לכתחילה. וממשיך הגמרא ואומר, ואילו קנו, אם אין קניין במשיכה, דיינו זה שהשואל מושך את הקרדום, ואתה אומר אין קניין, המאי מעל, ועמי חברו מותר לבקע בו לכתחילה, נהדרי ולא לקנה ולא לימוד. אם אתה כמו שאמר רב הונא, שהוא עוד לא השתמש בו, למה יש מילה? הוא יכול להחזיר את הקרדום, ואין כאן מילה, וכמובן החבר לא ישתמש בו. למה אמרת מקודם, כאילו לפי רב עמי, ברגע שמישהו לוקח בהשאלה קרדום של הקדש, זהו, כבר עבר מילה, כבר יצא לחולין. אז אנחנו מבינים שדין של רב עמי הוא חלוק על רב הונא, ורב עמי הוא בדעה שוב פעם שמשיכה קונה בשומרים. שוב פעם מדברים פה על השואל. ופליגה דרב אלעזר, הדין של רב הונא חלוק גם על דברי רב אלעזר. דאמר רב אלעזר, כדרך שתקנו משיכה בלקוחות, כך תקנו משיכה בשומרים. אז הנה רואים שמשיכה קונה, הספרנו כבר מוקדם יותר שכשאנחנו אומרים קונה זה מה שנקרא נקודת האל חזור. אי אפשר לבקש לדרוש את הפריט בחזרה. לפי רב הונא לא כן הדבר, זה שנמשך, שהוא משך את הפריט מהמשאיל, המשאיל כן יכול לדרוש החזרתו, אלא אם כן השואל השתמש בו. תניה נמי הכי, נביא כאן ברייתא, והפרטים של הברייתא יהיה התייחסות אחר כך. כתוב, כשם שתקנו משיכה בלקוחות, כך תקנו משיכה בשומרים. אז זה מסייע, זה כמו רב אלעזר. וכשם, ואנחנו ממשיכים כעת לעמוד ב', שקרקע נקנית בכסף ובשטר ובחזקה, הם שלושת הדרכים לקנות, לעשות קניין כשמדובר בקניין קרקע, כך, וכאן יש ביטוי לא ברור, כך שכירות נקנה בכסף ובשטר בחזקה. וההב אמינה כעת, שכירות מה? שכירות של בהמה וכלים. ועל כך הגמרא שואלת, שכירות מה יביד איתי? שכירות זה לא דבר שקונה. אז קניין לפי אהבה מינה, מדובר פה על שכירות של בהמה וכלים, אומר רש"י, מה יביא לתת להקנות עד שימשוך? צריכים משיכה, לא שכירות, ומהי חזקה בלא משיכה, משכחת די? המשפט פה בברייתא אומר ששכירות נקנה בכסף, בשטר ובחזקה. אם אין משיכה, איזו חזקה קונה? הגמרא אומנה, אמר רב חיסדא, שכירות קרקע. אומר רש"י, שכירות קרקע הזכיר לו ביתו, מי שנתן לו כסף, או שכתבו לו בעלים, ביתי מושכר לך, הוא מסר לו השטר, או שהחזיק בו הסוחר, עשה איזו פעולה, אין אחד מהם יכול לחזור. אז כאן, לא כמו שחשבנו שמדובר בשכירות של בהמה וכלים, במקרה כזה צריך משיכה, אבל כשמדובר בשכירות קרקע, אחד מהדרכים האלו מתאימים לקניין, לקניין השכירות. בשוליים, תחת הכותרת נושא, האם יש להשוות דין הדיוט לדין הקדש בעניין תשלומים? המבנה שאתם רואים, הכותרת מבנה, מספרים רומאים אחד ושניים, שני דינים של שמואל, ונראה ששמואל מחלק בין דין הדיוט לדין הקדש. נראה ששמואל לומד דין הדיוט מדין הקדש. אנחנו נתנו כאן כותרות והכל יתבהר תוך כדי הלימוד. הגמרא, אמר שמואל, היי מן דגזיל חביצה דתמרי מחברו. חביצה דתמרי הם תמרים מדובקים, ורש"י הוסיף שמדובר פה ב-50 תמרים, ומדובר גם בגזל. מי שגזל חביצה דתמרי מחברו והיא באה 50 תמרים. אגב הדדי, כשמוכים אותם ביחד, כולם ביחד, מזדבנן ב-50 נחי חדה. נחי זה פחות אחד, דיינו ב-49. חדה חדה, אבל כשמוכים אותם אחד אחד, מזדבנן ב-50. שוב פעם, מדברים על גזל. כמה הגזלן צריך לשלם לפצות הנגזל? להדיוט משלם 50 נחי חדה, הוא ישלם 49. להקדיש, אם הוא גזל מהקדיש, משלם 50 וחומשהו, מה שאין כן במזיק. זה לא משלם חומשה. כאן אנחנו מדברים על גזלת החביצה דתמרי מהקדש, והוא נהנה מהם, הוא אכל אותם, אז הוא מוסיף חומש. מה שאין כן המזיק הקדש, הוא לא מוסיף חומש. דיאמר מור, הפסוק אומר, איש כי יאכל קודש, פרט למזיק. הייתי ממשיך את הפסוק, איש כי יאכל קודש, ובשוליים הוספנו את התוספת, ויסף חמישיתו עליו ונתן לכהן את הקודש. אז אנחנו מכאן רואים שהפסוק מדבר על אחיו תוספת חומש, וחזל דיקו, עשו דיוק, מתי מוסיפים חומש? כשיאכל, פרט למזיק. מי שאוכל אז הוא נהנה, זה לא כן, כשמדובר במי שסתם מזיק. מה תקיף לרב בייבל ברבאי? להדיוט, כשמדובר בגזלה מן ההדיוט, המים משלם 50 לכי אחד, המים משלמים רק 49. נעים עלי, למה שהנגזל לא יכול לטעון? הנה חד אחד, אהבה מזווננה לאו. אני תכננתי למכור אותם אחד אחד, ובכך הייתי מרוויח 50. אמר רב הונה ברי דרב יהושע, הסיבה שלא מחמירים, אלא נגיד מקילים, כאן מדובר על הגזן, יש גם דבר מקביל כשמדובר במזיק, מקילים לגביו. והגמרא מביאה ציטוט ממשנה בבבא קמא, מאוד קצר, קודם נקרא אותו. רב הונא ברי דרב יהושע, הוא אמר רב הונא ברי דרב יהושע, שמין בית שא באותה שדה תנן. דהיינו, אם בהמתו של פלוני בא ואכל ערוגה שורה של צמחים, אנחנו לא אומרים שעושים הערכה שומה כמה שווה השורה, כי יצא יותר יקר ממה שאנחנו כן עושים. אנחנו מסתכלים על כל הביצה, שטח ביצה 50 אמה על 50 אמה, וכמה שווה הביצה באותה שדה עם הארוגה שנאכל, שהוזק, הוא בלי הארוגה. השינוי או השווי הזה, הוא ישלם אמנם עבור ביצה, אבל פחות קצת. אז זה מה שהמזיק צריך לשלם. הלשון שמופיע ברשי, אין מדקדקים להיות שמין האכילה לבדה, מה הייתה של הארוגה הזו שנאכל, אלא מה נחסר ביצה מדמיה. רשי מרחיב, אני רק קראתי כמה מילים מתוך הרשי. אז אם שואלים שוב פעם, למה כשהגזלן משלם פיצוי להדיוט לא משלם את המחיר היותר גבוה, את ה-50, אלא המחיר הפחות, 49, זה נלמד מההתייחסות לאנשים כאלו, מזיקים, גזלנים, בבבא קמא, כמו שאמרנו עכשיו. הגמרא ממשיכה עם קושיה. סימנו את השורות הבאות, בערך 8 שורות, כקושיה ארוכה. למימרא דסבר שמואל דין הדיוט לאו כדין גבוה דמי, זה בדיוק מה ששמואל אמר מקודם, שכשמדובר בפיצוי להדיוט הוא מקבל 49, פיצוי להקדש הוא משלם 50. אז זה אומר שדין הדיוט לא כמו הקדש, כמו גבוה. ואתנן נטל אבן או קורה מהקדש לא מעל, נתנה לחברו, זה שנותן לחברו הוא מעל וחברו לא מעל, בנעה בתוך ביתו. אנחנו נדבר על הגזבר של בית המקדש, שהוא לקח קורה מהמחסן של בית המקדש והוא בנה את זה בתוך ביתו, לא מעל עד שידור תחתה בשווה פרוטה. ויתיב רבי אבאו, כמי רבי יוחנן, ויתיב כמר משמי דשמואל, זאת אומרת, מהדין שבהקדש, לומדים דין שקשור להדיוט. ומה זה? זאת אומרת, הדר בחצר חברו שלא מדעתו, כמו לכאורה בהקדש היה שלא מדעתו, צריך לעלות לו שכר. יש בכל זאת צורך לשלם על כך. אז מה אנחנו רואים? רואים שלומדים דין הדיוט מהקדש. והגמרא אומרת הדר בי שמואל מההי, שמואל חזר בו מהדין השני. ומה? אנחנו חוזרים לדין הראשון, שיש כן הבדל בין פיצוי להדיוט ופיצוי להקדש. ולא כמו מה שהיה משתמע מדין השני, שיש להשוות ביניהם. הגמרא שואלת, וממאי דמאי אדר בי, דרמה מאה אדר, מי אומר ששמואל חזר מהדין השני, שאמר להשוות, אולי הוא חזר מהדין הראשון, שאין לדמות, הוא חזר בו מזה, אלא, אז התשובה היא, לא, מהאי הדר בי, הוא חזר מהדין השני, הדין השני שהיה משמע שיש להשוות בין הדיות להקדש, כדי רבה, דיימה רבה, הקדש שלא מדעת, כהדיות מדעת דמי. בדין השני ראינו, לפי מה שחשבנו מקודם, שכמו שהדר בחצר חברו שלא מדעתו, הוא צריך לשלם, זה היה נלמד מהקדש, שהקדש היה אותו גזבר לקח שלא מדעת הקדש, והיה צריך לשלם על כך. בא רבה ואומר, אין להשוות. המקרה של הקדש שלא מדעת, הוא דומה להדיות מדעת. אנחנו הוספנו בשוליים לשון הראש שמובא בשיטה מקובצת. אני קורא מהשוליים, כהדיות מדעת דמי, מה שאמרנו עכשיו שהקדש שלא מדעת זה כהדיות מדעת דמי, כלומר שידע בעל הבית ומיכה בו דרחמנה הזעיר, דכל שנהנה מן ההקדש מעל, נקרא גם רשי כהדיות מידע אדמי, שהקדש מונח למעול לכל הבא ואין מוחה בידו. ורחמנה אמר, התורה אומרת, מאן דמתעני למעול, מי שנהנה מהקדש הוא מועיל, ורחמנה ידע. וכאן כבקבנו בגמות המסומנות המילים האלו, ורחמנה ידע. אז הקדש שלא מדעת זה על אותו רמה כביכול של הדיות מדעת, כי בהקדש רחמנה ידע. אמר רבה, הני שקולי, הם נושאי מסוי, דתבו חביתא דחמא לחנווה, ותוך כדי עבודתם הם שברו חבית יין, חבית יין שהיה אמור להגיע לחנווה, לחנווני. ואנחנו נדבר על הפיצוי. ביום הדשוקה מזדבנה בחמש. ביום השוק החבית היה נמכר בחמישה. בשאר יומי מזדבנה בארבע. אחת אולי ביום הדשוקה, אם הם אם הם משלמים, כאילו מפצים. ביום הדשוקה הכוונה קודם שיגיע יום השוק, מהד אולי חבית הדחמה, הם מחסירים לחנווני חבית יין. בשאר יומי מהד אולי חמישה. אנחנו נסתכל על ברשי, אהד אולי ביום הדשוקה קודם שיגיע יום השוק, שיכול למוכרה ביום השוק שיגיע ראשון, אז במצב כזה הם משלמים לו חבית יין והוא ימכור את החבית יין. אבל אם מדובר בהחזר ביום אחר, הגמרא אמרה לשלם חמישה. מהד אולי חמישה, די אמר להו החנווני טוען איהבה גבי ביום הדשוקה, אם החבית היה אצלי ביום השוק חמישה ושווה, הייתי מרוויח חמישה. אנחנו ממשיכים בגמרא, ולא אמרן שהם משלמים חמישה, אלא דלא הביא לחמר לזבוני, שלאותו חנווני לא היה לו עוד יין למכור. אבל הרי לי חמרה לזבוני, אם היה לכן ואני עוד יין והוא ולא מכר אותה, היבה לי לזבוני. וזה מה שהיה צריך למכור, ורשי אומר כאן, ועקב כך הם לא משלם לו אלא חביתה דחמרה. נסתכל ביחד ברשי. ולא אמרן תמהדו לי חמישה, שמשלמים לו חמישה לדלת לחנבה חמרה לזבוני, דהשת ודאי אי יהדרו ניהלי הווה מזבין לי. ממשיך רשי, אבל אבל לי חמרה לזבוני ולא זבין, אם היה לו עוד יין והוא לא מכר אותם, גלי דעתי דלא הווה מזבין, הוא מראה לנו שהוא לא היה מוכר ולא משלמי אלא חביתה דחמרה, ממילא הם משלמים לו מה שהם שברו, חבית יין. וכאן רשי ממשיך ונקרא את זה כהקדמה לשורה האחרונה שבגמרא. וכי מהדרי לינמי חמישה, כשהם משלמים לו את החמישה. עכשיו בואו נחשוב, החמישה זה סכום שהוא היה מרוויח אם הוא היה מוכר את החבית, אם החבית היה נמצא אצלו, ככה הוא היה מרוויח. עכשיו הם משלמים לו חמישה, אבל גם כשהוא היה מוכר הוא מרוויח חמישה, הוא היה צריך להוריד הוצאות שהיו כרוכות במחירה. וכי מהד לינמי, כשהם משלמים לו גם כן חמישה, מנקי לו, הם מורידים מנקי לו חנווני מחמישה, החנווני מנקה, הוא מוריד ממה שהם משלמים לו, הוא אומר אז בסדר, תשלמו חמישה אבל קצת פחות. ומה זה? אגר תרחה, השכר תרחה כפועל בטל, כמה הוא רוצה, יש כאן גרסה בצד, ליטול מי שלב למכור יין, ברשי עצמו הגרסה הוא כמה הוא רוצה לשב ולא למכור חבית אחת פרוטה פרוטה וישב בטל, במקום להתאמץ למכור פוטה פוטה קצת 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 עד שזה מצטבר לחמישה, יש סכום מסוים שאדם היה מקבל לשבת בתל ולא לתאמץ למכור. נכון, הוא יקבל פחות כי הוא לא מתאמץ, אבל שווה לו להיות כפועל בתל. אז כשהם משלמים לו חמישה יש לנקות משם, כי הרי הוא החנווני לא יתאמץ עכשיו, הם שבו לו את החבית, הם משלמים לו כמה שהוא מרוויח, אבל הכל כעת הוא בלי שהוא החנווני צריך לתרוח. ויש עוד תשלום שהוא צריך להוריד, וזה ודמי ברזנייתא. מה זה? יש כאן שני פירושים שנותנים למחליז בפרסומת, שנותנים מכריז בעיר על היין בשווקים וחוות, יש בבית פלוני יין למכור. עכשיו הוא לא צריך את זה, הוא מקבל מזומנים מאותם סבלים. יש עוד ביאור, ברזנייתא לשון ברזה, ברז, ורשי מביא לשון לועזי, והמשמעות חור בחבית בלז. כלומר, יציאת היין הנמכר בברזה בפרוטות, ויש מפרשים פירוש שלישי שהיו צריכים לזכור אומה לנקב נקב וחבית בפני שהוא של חרס ולתקן ברזה. הנך דמי מנקילו, שהרי פטרוהו מכל אלה, הוא לא צריך עכשיו לשלם פרסומת, הוא לא צריך לשלם לאומן ליצור אותו ברז בחבית. ולכן יש לקחת את הדברים האלו בחשבון, ונחזור ולקרוא את זה בתוך הגמרא. אני קורא שוב פעם שלוש שורות מסוף העמוד. ולא אמרן שמשלמים לו חמישה, אלא דלא הבלי חמרה לזבוני. לא היה לו עוד יין למכוס, החבית הזה שהם שברו, אם היה זה אצלו, הוא ודאי היה מוכר אותו. אבל הבלי חמרה לזבוני, אבל אם היה לו במחסן שלו עוד חביות יין, היבלי לזבוני. זה מה שהוא היה צריך למכור. ובקרה כזה הם יחזירו לו חבית יין. וגם כשמשלמים לו חמישה, זה מה שרשי הוסיף כאן, הוא מנקי לי אגר תיוחי ודמי ברזניתה. ההוצאות האלו הוא החנווני הזה מוריד מהם, כי בסופו של דבר הוא לא צריך להתאמץ, הוא לא צריך לשלם דמי פרסום, הוא לא צריך לשלם לאומן ליצור אותו בחור. עד כאן שיעורנו להיום.